עין תת? מם תת, כן, נכון. טוב. אמר החבר, אני חושב שהתחלנו לקרוא את זה. כן, כן, כן. הגענו לשלוש שורות מלמטה. כן, אז כך נהגו בו בני עמו. כן, אני קורא כאן בעמוד תזיין במעדורת אבן שמואל. ושלוש שורות מלמטה. כך נהגו בו בני עמו. מי נהג בו? בני עמו. מי זה בו? במשה. מה נהגו בו? פיקפוק. אמרו למשה, שלום, אתה בא לומר שאתה בא לגאול אותנו? תביא הוכחות. למה ביקשו ממנו הוכחות? כי אתה לא סתם מקבל, כל אחד שיבוא ויגיד אחד, שמע, אני באתי לגאול את ישראל. יותר מזה, הוא לא רק אומר שהוא בא לגאול את ישראל, הוא אומר שהוא עושה את זה בשם השם. אתה אומר שאלוהים שלח אותך? זה חדש, אף פעם לא שמענו דבר כזה. שאלוהים ישלח מישהו אל מישהו אחר. שמענו אנשים שאומרים שאלוהים מדבר איתם. וגם אף פעם לא הבנו בדיוק מה זה אומר, מה המשמעות המדויקת של אלוהים מדבר עם. ואתה עוד אומר שאתה נשלח אלינו. זה באמת חדש, תביא הוכחות. כן, מה? אתה אומר ככה, מדוע ביקשו הוכחות ממשה שהוא נביא, ולא מצאנו שביקשו הוכחות מנביאים אחרים. ואני שואל אותך, מניין לך שלא ביקשו? בוודאי, זאת ההלכה. לפעמים, למשל בימי ירמיהו, אנחנו רואים דיון על זה. אבל נגיד ככה, אם מישהו אומר לך שהוא נביא, מה הנפקא מינה להלכה? ונגיד שהוא לא הוכיח, והוא לא הוכיח, אז מה? זאת אומרת שהנפקא מינה לזה שאדם הוא נביא או לא, זה כאשר הוא אומר לי מה לעשות. אם הוא לא אומר לי מה לעשות, והוא לא אומר לאף אחד מה לעשות, רק הוא מדבר בשם השם. צריך לבדוק אותו? לא, לא משנה. נכון? הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה עד מחר בבוקר. אנחנו אפילו נבוא לשמוע אותו, ואולי נתכבד בו, אבל זה לא מחייב שום דבר. הוא טוען שהוא נביא. הוא אומר, שלום, אני נביא. כן, תודה רבה. אתה הוצאת כרטיס ביקור? כן, כתוב פלוני, נביא.
כן. מה? שלהם הוא בחוץ עדיין, שסגרו.
יכול להיות גם שהוא משוגע, וצריכים להכניס אותו לאיזשהו מוסד. אתה צודק. אבל אני אומר, הטענה שמישהו נביא לא מעלה ולא מורידה כל זמן שהוא לא אומר לנו מה לעשות. כי ברגע שהוא אומר לנו מה לעשות, יש הלכה שחייבים לשמוע לנביא. יש מצוות עשה, אליו תשמעון. מישהו הוא נביא, יכול להיות שהוא לא נביא, הוא לא אמר מה לעשות.
הוא טוען שהוא נביא,
so what? זה מזיק למישהו? הוא אפילו מפרסם פוסט.
זה הלכה.
אין שום הלכה.
זה הלכה, יש נביא שקר.
לא, לא, לא. נביא שקר זה נביא שאומר, או שהוא מתנבא בשם עבודה זרה, או שאומר לי לעשות דבר שהשם לא אמר לו. זה הכל. אם הוא לא אומר לי מה לעשות, הוא יכול עד מחר בבוקר לטעון שהוא נביא, זה לא מפריע לאף אחד. ברור? עכשיו, יש הלכות שמסר לנו משה, מתי אנחנו מקבלים אדם כנביא עד כדי לעשות את מה שהוא אומר. וזה יכול להיות בכמה אופנים. יכול להיות על ידי אות ומופת, יכול להיות על ידי הודעת העתיד, או יכול להיות על ידי שנביא אחר מעיד עליו. וכך היו כל הנביאים במשך כל הדורות בעם ישראל. עד כאן ברור. האם מצאנו נביאים שעשו אותות? כן. כן, גדעון למשל. כן, הוא ביקש אפילו. כן, אז... הרשב"א התנגד למישהו שאמר על עצמו שהוא נביא, אבל הוא לא אמר להעניש אותו, לא כלום. כן, הוא לא עשה שום דבר נגדו. הוא רק אמר, משוגע, תרדו ממנו. זה מה שהוא אמר.
השאלה
הפכה
על אותו אדם, על אותו חכם, שהרב מולף, שהוא כן התקבל בסופו של דבר בישראל.
נו, אז מה?
הוא באמת היה נביא?
יכול להיות שכן, אני לא יודע, לא בדקתי אותו. אף פעם לא בדקו, אז אי אפשר לדעת. מוזר איננו ביטוי הלכתי.
לא מצד ההלכה, אלא מצד זה שבאמת יש בן אדם באמצע...
אתה יודע, יש אנשים, ראיתי, שהם שמים כל בוקר כאלה קופסאות שחורות פה ופה. זה מוזר. נכון, זה מוזר. זה לא ביטוי אחד, כן.
יש התייחסות ההלכה לדרגות נמוכות מנבואה, כמו הקודש ו...
כן, אבל תראו, אני חושב שאנחנו ככה עם כל השאלות האלה, לא נתקדם בכוזרי, נכון? עכשיו אנחנו חוזרים כאן לכך נהגו בו בני עמו, כן? שעם ישראל פיקפק בנבואתו של משה, וזה כנראה על רקע זה שהוא גם אמר מה לעשות, כי הוא אמר לצאת ממצרים, הוא אמר לפרעה מה לעשות. ואז יש פה שאלה, מה פתאום אתה אומר לי מה לעשות? אז כך נהגו בו בני עמו, לא מתוך שכלותם. כלומר, זה לא מתוך רוע לב או טיפשות שהם דורשים ממשה אותות. כי מתוך חוכמה. כלומר, במילים אחרות אומר לך רב יהודה לוי, אנחנו לא משבחים אמונה שאיננה מבוססת על ראייה. הראייה יכולה להיות... בשני כיוונים, או ראייה שכלית, או עובדות. או עובדות. כן? כלומר, אם אתה מביא עובדה, אני מאמין לך. אתה מביא לי ראייה שכלית, אני מאמין לך. פחות מזה, לא. מובן? לכן, יש אמירה מצויה בהמון שהיא, כל הכבוד לו, תראה איזה כוח אמונה יש לאיש הזה. כן? למה אתה מתכוון שיש לו כוח אמונה? הוא מאמין בשטויות, הוא מאמין בדברים שאין עליהם כל הוכחה. נו, אז איזה מעלה זה? זה טיפשות. למה שהוא מאמין דברים שאין עליהם הוכחה? כי יראו, פן יש באותותיו תחבולה מתחבולות ההצטגנינות, או אומנות דומה לה, אשר לא תעמוד נע בפני הבחינה, כי הן כמטבע מזויף. ואילו העניין האלוהי כזהב המזוקק. אגב, זה מעניין שגם ישו וגם מוחמד סרבו לעמוד במבחנים האלה. כשהיהודים ביקשו מהם לעמוד במבחן של האותות, הם כעסו. מוחמד אמר ליהודי מדינה, כיצד אתם דורשים מנביא האל להביא ראייה? מה? היהודים ביקשו ממנו. היהודים? זה ברור. אותו דבר אגב לגבי ישו. זה מעניין שזה כתוב בברית החדשה עצמה. כשהחכמי הסנהדרין ביקשו ממנו לעשות מופת, הוא סרב. ולא היה עושה מופתים, אלא בפני פשוטי העם. וכאשר הלך לבית לחם עיר מולדתו, הפסיק לעשות מופתים, כי אמר אין נביא בעירו. כלומר, בעצם הם מה הם אומרים? בפני דפוקים אני מוכן לעשות כל מיני דברים, הם יאמינו. אבל בפני אנשי העיר שלי שמכירים אותי, או בפני הסנהדרין, לא, אני לא מוכן. נו, זה מהווה ראייה כאלף עדים, שהוא לא אמין, שהוא לא יכול לעמוד במבחן. ענבה, לא. ענבה. ענבה, ענבה, כן, ודאי. מהברית החדשה. לא. הביטוי הנביא בעירו מופיע גם, נדמה לי, בחובת הלבבות, אבל במדרש שמואל זה מופיע. כן. מדרש שמואל שרבי שמואל דאוזדה. זה לא מדרש. מדרש שמואל על מסכת אבות, תלמיד של הארי. כן. מה אתה אומר?
הרב, זה לא מה שהרב אמר מקודם. על המשפט שהאמונה מתחילה במקום שצריך לגמור, זה לא נכון?
לא, זה לא נכון. מה שכן נכון, שהקבלה מתחילה איפה שהפילוסופיה נגמרת. זה כן. זה מובא בגרא ועוד כמה מקומות. כן. מה אתה אומר? לא, זה בחדית. אז כלומר, כן, כמטבע המזויף, ואילו העניין האלוהי, כזב המזוקה, כאשר בעת הבחינה ימצא ערך כל דינר שלו, גדול כפליים. ואיך יעלה על הדעת? כי אנשים כאלה, עכשיו אנחנו חוזרים לנושא שהוא לכאורה שולי לגמרי, האמינות של הקרונולוגיה ההיסטורית. איך יעלה על הדעת? כי אנשים כאלה יקבלו את הסיפור שסיפר להם משה, כי לפני 500 שנה הייתה בעולם רק לשון עבר בלבד. היא אשר נפלגה בבבל רק במפלג, וכי אומות אחדות מתייחסות אל יפת, ואומות אחדות אל שם ואחרות אל חם, וכי ארצותן כך וכך. הייתכן הדבר כי נקבל אנחנו היום דבר כזב שיספר לנו אדם בנוגע ליחסי אומות מפורסמות ודברי ימיהן ולשונותיהן, שעה שסיפור נסב על תקופה פחותה מ-500 שנה? אמר כוזרי, דבר זה מן הנמנעות, הוא כיח ייתכן, ולא בידינו כתבי יד, מת מחברים, שהניחו יסוד לחוכמות ידועות לפני 500 שנה, וכן לא ייתכן לספר כזבים על מה שהיה לפני 500 שנה בדברים מפורסמים, גון יחס, לשון וכתב. טוב, האמירות האלה, זה נכון שאי אפשר להמציא היסטוריה ממשית בתקופה של 500 שנה לפנינו, יחד עם זה, הפרשנות שנותן רבי יהודה הלוי כאן, שהייתה רק לשון עבר, ושנפלגה בימי פלג וכו', זה כבר פרשנות. הפרשנות הזו איננה הכרחית. זאת איננה הכרחית. טוב, אמר לי חבר, מה? מה? קשה מאוד להמציא היסטוריה. למשל, יש דבר מאוד מעניין. יש... למשל, יכול שאתה תגיד איזה משהו, ואני אגיד שדבריך סותרים את דברי גדול הפילוסופים הפלסטינאים לפני 300 שנה. מה? כן, אבל אני רוצה להבין, מי זה? אין כזה, כאילו היו פלסטינאים. כן, זאת אומרת, אז אפשר לעשות כאילו, כן? למשל, הדבר המגוחך הזה, אונסקו, החליט, כן, ש... שאין שום קשר בין הר הבית לבין הנצרות. כן, ודאי. כי אם אין שום קשר בין הר הבית לבין היהדות, אז אין שום קשר בין הר הבית לנצרות גם כן. כי הרי כל הנצרות כולה בנויה על הביקורים של ישו בהר הבית. נכון? אז אם אין הר הבית, אז גם נצרות אין. אז ברור שדברים כאלה זה לא עובר מסך. זה שם צחוק. אז אפשר, מישהו נגיד ימשיך להכריז ש... שיש ספגטי רב גוונים שמנהל את העולם במרתפי ה-CIA. בסדר. מה?
טוב. יש כזה דת כזה.
כן, ידוע, ידוע. כן. אבל אני הרפורמי של הדת הזה. טוב. אמר חבר, הייתכן כי לא היו חכמי מצרים חולקים בזה על משה ועל דבריו אלה ולא ראינו, כי גם עמו חקר אותו, אף כן עכשיו, אנשים שנה מבני עמו, אמר כוזרי, אלה דברים מתקבלים על הדעת, חזקים ומיוסדים. טוב, באופן כללי, מה שאומר כאן רבי יהודה הלוי, זה שמשה פעל במסגרת של תרבות שיודעת מה זה ביקורתיות מדעית. זה מה שזה אומר. ולכן כשהוא אומר מה שהוא אומר, אז הוא לא סתם מדבר. אבל מכאן, אבל הוא לא ממשיך לנצל את היתרון ה... כלומר, היתרון הדיאלקטי שיש לו כאן, כן? הוא רק מראה שמשה זה לא סתם בן אדם. חוזר לנושא, הלכאורה שולי. כי אנחנו בשלב הזה של הדיון עוד לא עסוקים בשאלה מניין שהיהדות היא אמת. הדיון, איך אנחנו יודעים שהיהדות היא אמת, זה מפסקה פי ואילך. אנחנו עדיין בפסקה נון ג'. אז בשביל מה כל הפסקאות האלה? הפסקאות האלה עניינן לשנות לנו את המבט, לבנות לנו מנטליות חדשה. אמר חבר, ומה דעתך ללשונות? האם אתה סובר כי קדמוניות הן ואין להן התחלה? מה זה הדיון הזה? בימי הביניים התווכחו הרבה על המקור של השפה. טוב, זו אחת החידות הגדולות גם בימינו, כן? מה המקור של השפה? כי במיוחד אנחנו רואים שבני אדם דומים זה לזה בעולם כולו, אבל יש להם שפות שונות. אז מאיפה זה בא שיש שפות שונות? למה לא כולם מדברים אותו דבר? כן, לא שמענו שדובים מדברים שפות שונות של דוב. כולם מדברים דובית, נכון? אבל בני אדם מדברים, זה מדבר שפה זו, זה מדבר שפה אחרת, איך זה? אז יש שלוש אפשרויות. יש שהשפות הן הסכמיות, כלומר, ביום מן הימים הייתה אספה של יושבי מערות, ויש אחד שהרים מקל, והוא עשה מ-מ-מ-מ. ואז הבינו כולם שהם צריכים להחליט לתת לזה שם. ואז הם נתנו לזה שם, קראו לזה מקל, ומאז קוראים לזה מקל. זה אפשרות אחת, שהשפות הן הסכמיות. אפשרות שנייה, לומר שהשפות הן טבעיות. בכלל אף אחד לא עשה אספה של בני אדם, לא הייתה הסכמה, אלא זה באופן טבעי התפתח, אבל צריך לחקור איזה טבע גורם שקוראים למקל מקל ולתפוז תפוז. אפשרות שלישית. זה נכון, זאת הראייה המתבקשת. ואין שום אפשרות לחשוב אחרת. עכשיו, האפשרות השלישית היא להגיד שהשפות הן אלוהיות. זה בכלל לא התחיל לא מן הטבע ולא מן ההסכמה, אלא אלוהים הוא זה שהתערב מעל הטבע ויצר את השפות. אפשר גם לעשות מיקס מהדעות האלה. להגיד שחלק מהשפות הן הסכמיות, חלק מהשפות אלוהיות, חלק טבעיות, או שהן תערובת של זה ושל זה. השאלות האלה העסיקו מאוד את האנשים אז. לכן פה אומר, מה דעתך על הלשונות? האם אתה סובר כדמוניות הן ואין להן התחלה? אמר הכוזרי, אגב, מה דעת הרמב״ם בזה? שהשפות הן הסכמיות. והוא מביא ראייה מפסוק מפורש בתורה, וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו. איך הבין הרמב״ם את הפסוק הזה? מה שבני אדם אומרים, זה השפה. זה הסכמי. אין מהות לשפה. והרמב״ן אומר, מה פתאום? כל אשר יקרא האדם נפש חיה הוא שמו, זה המהות שלו. וזה נכון, דווקא לגבי לשון הקודש, שהיא הלשון של הקודש. אומר הרמב״ם, למה נקרא לשון הקודש? כי זה לשון נקייה, אין שם מילים גסות. כן, טוב, אפשר להתווכח על זה, הרי אפשר להביא כמה דוגמאות, אבל לא משנה. אבל זה הדיון. הדיון הזה מעסיק מאוד את בני האדם. אז גם פה הוא שואל, אמר הכוזרי, לא כן, אלא נתהוו. בתקופה מן התקופות ונקבעו בהסכמה כללית. ראיה לדבר, היות כולן מורכבות, שמות, פעלים ומילות. וכן כל מילה בהן מורכבת קולות, היוצא ממוצאי הדיבור השני. כלומר, אנחנו אומרים שלשפה יש מבנה. יש מבנה, יש דקדוק, יש תחביר. אמר החבר, הסבור אתה כי אדם אחד בדל לשון מליבו, שמעת על אדם כזה? יש במאה ה-20, היה ניסיון של יהודי בשם זמנהוף, עשה שפה נקראת אספרנטו. זה היה ניסיון ליצור שפה, שתהיה שפה פשוטה ומקובלת על כל העולם. זה היה קצת תערובת של שורשים לטיניים, שורשים גרמניים ועוד כמה דברים, פה ושם ליצור איזו שפה אחידה. יש אנשים שעד היום הזה יודעים לדבר באספרנטו, אבל אין אדם שזאת שפת האם שלו. זה לא קיים. זה גם לא בדיוק נקלט. גם אין פלא שזה דווקא יהודי שימציא את זה. טוב, בכל מקרה, הוא שואל אותו האם יש אחד כזה, אמר הכוזרי, איני סבור כך. אך אף לא שמעתי על כך. איך זה יכול להיות? הרי מה עם האספרנטו? מה התשובה? מה? זה הסיבה שהוא לא מזכיר את זה? כי זה נעשה אחריו, פשוט, פשוט. זה גם תשובה, בסדר, כן. אכן ספק בדבר, כי הלשון האנושית קמה בדור מן הדורות, ולפני זה לא הייתה לשון בעולם שהסכים עליה עם מן העמים. ומה המסקנה? אין מסקנה. אז למה דיברת בכלל? דיברת כדי שתשאל את עצמך תמיד שאלה כזאת, מאיפה כל דבר מתחיל? השפה, מאיפה זה מתחיל? המספרים, מאיפה זה מתחיל? כל הדברים האלה, צריך לשאול, כל דבר תשאל את עצמך מאיפה זה מתחיל. ההתעסקות במחשבות האלה תרגיל אותך לרעיון של הנבואה. לראות את הדברים מהתחלתם. ואז אתה תוכל להבין גם מה זה שראשית המציאות, כלומר אלוהים, מדבר עם האדם. אנחנו רגילים במחשבה הפשוטה שלנו להתחיל את המחשבה מעצמנו. ודיברנו על זה פעם. אני, למשל, ילד כותב במחברת שלו, או בכריכה של הספר שלו, שם יוסי. משפחה, רוזנשטיין. כתובת, רחוב ז'בוטינסקי. מספר, 125. עיר, רמת גן. מדינה, ישראל. אזור, מזרח התיכון, יבשת, אסיה. כוכב לכת, ארץ. בתוך מערכת השמש, שהיא בתוך השביל החלב, שהיא בגלקסיה. גלקסיה, בתוך היקום. אולי הוא יגיע לזה שהיקום באלוהות, אני לא יודע. בכל מקרה, ככה בני אדם מתחילים. אז מי אני? אני קודם כל יוסי. אחר כך, מה המשפחה, מה המקום המגורים וכו'. אבל האמת היא האמת על עצמי בדיוק ההפך הגמור. אני קודם כל ביקום. אבל איפה ביקום? בגלקסיה. איפה בגלקסיה? בשביל החלב. איפה בשביל החלב? במערכת השמש, בכדור הארץ, באסיה, במזרח התיכון, בישראל, ברמת גן, ברחוב ז'בוטינסקי, במספר 125, משפחת רוזנשטיין, ומי אני? יוסי. כלומר, צריך לראות את הדברים מן הגובה שלהם, ומתוך כך לראות איך זה מגיע עד הפרט. וזה בדיוק מה שהחבר מבקש מהמלך לחשוב עליו. מתוך המחשבה הזאת הוא יתרגל למושגים של הנבואה. אמר החבר, השמעת על אומה החולקת בדבר השבוע, הידוע לכולנו המתחיל ביום ראשון ונשלם ביום השבת. וכיצד הודו בזה אנשי סין? אני הייתי כותב, הודו בזה אנשי הודו, אבל הוא אומר, בהודו בזה אנשי סין. ואנשי אי המערב, האם הייתה בזמן מהזמנים ההתחלה לדבר בציבור ובהסכמה כללית? כן, אתה שואל, מתי זה? מה זה יום היום? כולם אומרים, יום שלישי. מה קרה? לא, זה התחיל לפני התנ"ך. אבל העניין הוא כזה, שגם היום יש אומות, ובוודאי בימי רבי יהודה הלוי היו אומות שלא ספרו לפי שביעיות. הרומאים ספרו לפי חמישיות. בבבל ספרו... לא. בבבל היו סופרים לפי שביעיות, אבל לא שביעיות של ימים, אלא לפי החודש. יום השביעי בחודש, 14, 21, 28. היו מחכים שיגמר החודש ועוד פעם מתחילים. וליום השביעי היו קוראים שופטו. שופטו, מזה השבת. כן, אבל אצלנו השבת זה כל שבעה ימים, לא קשור לחודש. הפרסיים היו סופרים שמיניות. המהפכה הצרפתית ספרה עשיריות. אז מה זה שכל העולם סופר שביעיות? הכוונה היא שאנחנו רואים תופעה רחבת היקף של ספירה לפי שביעיות של ימים. מה זה אומר? אפשר לומר שזה פעם אחת במקום אחד החליטו לספור לפי שבע, מקום אחר גם כן החליטו לספור לפי שבע. יכול שזה מקרי. אבל סביר יותר לומר שזה התחיל מתרבות משותפת מקורית ושהרעיון התפשט בעולם כולו. יותר הגיוני. זה מה שאומר. דבר אשר כזה ייתכן אמנם בהסכמה כללית, אך זוהי השערה רחוקה, ויותר קרוב לראות סיבת הדבר בהיות כל אנשים בנים לאדם. או לנוח, או לאיש אחר, וקביעת השבוע נמסרה להם בקבלה מאביהם הראשון. אמר החבר, אכן לזה כיוונתי. וכן גם הספירה העשרונית. הסכימו עליה כל בני האדם מן המזרח עד למערב. זה גם לא נכון.
אז זה הבבלים ספרו שישיות.
לא, הבבלים לא ספרו שישיות. הבבלים ספרו תריסרים ושישימיות. כן? חמש תריסרים, זה יצא להם 60. כן? זאת אומרת שהרעיון לספור מ-1 עד 10 הוא רעיון מוכר. המצרים אגב ספרו מ-1 עד 10. הרומאים 1 עד 5, מה?
יותר פשוט.
למה? מה פשוט? מה פשוט? הנה, הוא אומר כאן, כי איזה טבע הביאם להתעכב בספירה דווקא ליד המספר 10. אין זאת, כי אם מקובלת היא הספירה מן האיש הראשון שהתחיל בה. הוא אומר לך שאין שום דבר בטבע שגורם לך לספור עד 10. נכון? הוא אומר את זה. אז איך אתה... כן? לא יודע. אתה יודע שברומית, כדי לציין את המילה, את המספר 1, מה היית עושה? קו, נכון? 2, מה זה? שני קווים. 3? 3 קווים. 5?
5
זה יד. נכון? 5 זה יד. זה וי, הוי, הרומית. בסדר? ומה זה 10 ברומית? שתי ידיים. בסדר? זה הצורה העתיקה. זאת אומרת שאחר כך שכללו את זה וכו'. זאת אומרת אני אקח שהמספר 4, הם עשו יד פחות 1. זה ה-IV הזה שאתם אמרתם. אז זאת אומרת ששום דבר לא מחייב לעצור דווקא ליד 10. יש גם ספירה בינארית, נכון? בסדר. אז הוא טוען שאין שום דבר. זה זועק לשמיים שזה לא נכון, נכון? אלא הוא רוצה, הוא אומר, לא אכפת לו. מבחינת הטבע, בטבע אין 10. באצבעות יש לך.
אבל איפה בטבע יש 7?
גם אין. בטבע יש 30, זה כן.
הירח.
זה, אין מה לעשות, יש גם 12.
7 זה הכוכבים שאפשר לראות בלי עין בפיזיון.
משתכנע מי שמשתכנע. טוב, אמר הכוזרי. אז עשינו סיבוב ככה דרך המספרים, הלשונות, הספרות, כן. נכון, לא משנה. אני רואה שהוא ידע או שהוא לא ידע. נראה לי שהוא ידע, אבל לא משנה הרבה. כן, אמר הכוזרי. דיברנו על זה כגבי התאריך של בריאת העולם גם. עכשיו כאן מתחילה שאלה מוזרה שבמוזרות. אמר הכוזרי, ואיך לא תחלה שהאמנתך במניין לבריאת העולם, על ידי מה שיסופר על אנשי הודו, כי יש להם מסורות ומנהגים הקיימים לפי מה שהם חושבים לברור אלף אלפי שנים. הנה, בהודו יש היסטוריה בת מיליון שנה, מה אתה עושה מזה עניין? מה אתה מדבר איתי על 4,500 שנה? הנה, יש... בהודו מדברים על מיליון שנה. מדוע השאלה הזאת היא שאלה מוזרה? לכאורה. מה זה משנה אם זה מיליון שנה או 4,000 שנה? בעוד מיליון שנה כולם יסכימו. נכון? ההבדל בין עולם נברא לעולם קדמון זה הבדל משמעותי. אבל עולם... נגיד, זה כמו ששואלים אותי, בן כמה אתה? אני אומר, שנה הבאה זה כבר יהיה משהו אחר, מה זה משנה? כן? אז גם לגבי גיל העולם, מה זה משנה מה הגיל של העולם? העיקר שהוא נברא.
זה מהותי למישהו שתופס את ה...
למה זה מהותי?
לא בצורה מהותית של הזמן.
לא הבנתי.
זה כתוב. כתוב כאילו, יש מסורת. לא כתוב. יש מסורת של זמן. מישהו שהוא נתפס לזמן בצורה לא...
תגיד, ומה זה חשוב המסורת הזאת? בכל זה לא חשוב בכלל.
למישהו שמסתכל מה עשה, זה כנראה חשוב.
אני רוצה להבין למה זה חשוב.
זה נוגד את המסורת של היהודים, לא?
קודם כל, אני לא יודע אם זה נוגד את המסורת של היהודים, וגם אם זה נוגד את המסורת של היהודים, מה היא חשובה המסורת הזאת? הרי היום מדברים על זה שהעולם הרבה יותר זקן ממה שכתוב בלוח. זה משנה למישהו משהו? מה זה משנה כמה זמן לקח להגיע עד אליי? 15 מיליארד שנה או 2,000 שנה? אני פה. מה שהיה לפני הוא לא חשוב. נכון? אז לכן לא מובן מה זה ההתעקשות הזאת להפוך את זה לנושא מרכזי. מה אתה אומר? כי ההתגלות צריכה להיות מההתחלה. אז גם זה, היהדות לא עומדת בקריטריון. ההתגלות לא הייתה מההתחלה. ההתגלות הייתה אחרי 26 דור.
הוא אומר שבאדם, שהיה משהו שעבר, וזה היה התפתחות שלו, הוא לא אומר שזה היה משהו ש...
אתה אומר שלדעתו הייתה התגלות כבר לאדם הראשון.
כן.
נכון, ומה שהיה לפני האדם הראשון, כמה זמן זה היה?
זה עסק בזה עד עכשיו.
לא עסק, לא חשוב בכלל. מה זה משנה אם זה שבעה ימים, או שתי שניות, או מיליארד שנה? מה זה משנה? הרי זה היה.
אם היה אדם לפני,
אם היה אדם לפני, לא, זה היה אדם ללא התגלות. הרי עובדה שבימי אברהם היו אנשים ללא התגלות. בימי... ומי אמר שהתהליך הזה לא יכול להיות בין מיליארדי שנים? הנה, כשהקדוש ברוך הוא ברא את הרב קוק, הוא אמר לעצמו, היה כדאי לעשות את המפץ הגדול. היה כדאי. לקח 16 מיליארד שנה, כמעט, אל תפוס אותי על הדקה, ורבע שעה יותר, רבע שעה פחות, אבל בסוף, היה כדאי, תראה מה יצא מזה, יצא הרב קוק. לא, לכן אני אומר, השאלה מוזרה, כי פה הוא נתפס במספר. כן.
יכול להיות שיש מסורת
לאנשי הודו
שהיא קרובה למבול.
למה לא?
כי אחרי המבול לא
יש הרב
אחד, יש רק נוח. מה, הוא
הביא
את המסורת?
זאת השאלה. זה אפילו לא מביא את הטיעון הזה. הוא אפילו לא מביא טיעון כזה. אני לא יודע, גם בבין נוח והמבול. אני יודע ש... יוספוס פלביוס, שמעת על יוספוס? הוא היה כהן. לא סתם כהן, הוא שירת במקדש. לא סתם שירת במקדש. בצירותו היו שואלים אותו שאלות בהלכות ההקרבה. מורה הוראה. תן לתחוכם. והוא כותב את הסיפור של נוח. הוא כותב שאחרי המבול, נוח היה הראשון שהראה את הדרך לבני האדם לרדת מנהרים אל העמקים. אתה שומע מה שזה אומר? כן? כהן במקדש לא מפריע לו להגיד שנוח הורה לבני אדם לרדת מנהרים אל העמקים. אז מה זה אומר? שזה לא חייב להיות בנקודה אחת בלבד. יכול להיות עוד מקומות. עוד כמה תיבות נוח. אז אכן השאלות האלה הן לא אמורות להפריע. אז צריך להבין, אני רוצה להבין את עומק השאלה. למה זה מפריע למלך? התשובה היא, לא בגלל המספר, לא בגלל שכתוב כאן מיליון שנה. כי מצידי יכול להיות גם 100 מיליארד שנה. מה שמפריע למלך כוזר, ובזה הוא צודק, שיש פה היסטוריה בת מיליון שנה. היסטוריה רציפה. יש להם מסורות ומנהגים הקיימים לפי מה שהם חושבים לברור אלף אלפי שנים. עכשיו, למה זה כזה משנה היסטוריה בת מיליון שנה? נגיד ככה. אני זוכר את הסבא שלי, הוא אפילו יכול להיות סבא רבא שלי. אני מכיר את הנכדים ואולי גם את הנינים שלי. תקופת החיים שנמצאת אצלי בזיכרון בתודעה, היא בערך תקופה של 100 שנה. זה רוב בני אדם רואים את עצמם במסגרת של 100 שנה. נגיד שבני אדם תוך 100 שנה עושים תהליך שמשנה את ההיסטוריה, משנה את העולם. זה יפה, נכון? אפשר, תוך זמן קצר, תוך 100 שנה, לעשות דברים משמעותיים. ולהשוות איך היה העולם כשנולדתי ואיך העולם כשאני מת. עכשיו, אם ההיסטוריה היא בת 6,000 שנה, כמו שחזל אומרים, אז מה פעולה שנעשית ב-100 שנה היא משמעותית. היא לא חסרת משמעות. אבל אם אתה אומר שההיסטוריה היא בת מיליון שנה, מה שאתה עושה היום, לא יזכרו את זה בעוד 20,000 שנה. ואם תגיד שבעוד 20,000 שנה יזכרו, בעוד 200,000 שנה כבר בטח זה לא יהיה בעל משמעות. זאת אומרת שאין ערך למפעל הארצי, ההיסטורי. מה שאין כן, אם אתה מדבר על היסטוריה קומפקטית של 6,000 שנה, יש משמעות למה שאנחנו עושים. זה בעצם הקושייה של מלך כוזר. מיליון שנה זה בא לומר שאין משמעות בעצם להיסטוריה. ואתה, כל הספר שלך, כל הטענה שלך בנויה על ההתגלות האלוהית בהיסטוריה. ההיסטוריה כזירת ההתגלות של אלוהים. עד כאן מובן? זה הטענה. אהו. טוב. אמר החבר. דבר זה היה מחליש את אמונתי אילו הייתה לאנשי הודו במניין זה שיטה מקובלת, או ספר שהסכים עליה, שהסכים עליו כל העם ללא מחלוקת. אבל דבר כזה, הלא אינו איתם, איננו איתם. להפך, האומה מחזיקה במניין ההוא היא אומה שאיתה מסורת ונצלה בירור עניין להמיטתו. בדבריהם על המניין מתכוונים הם רק להכעיס את בעלי הדתות. כשם שמכעיסים אותם בפסילי אליליהם, ובלחשם את החולותם המועילים להם לפי דעתם, בזים הם לכל האומרים כי יש בידם כתבי קודש מת האלוה. זאת אומרת, במילים אחרות, התפיסה ההודית היא שאין משמעות להיסטוריה, לכן הם אומרים מיליון שנה. זה לא בגלל מיליון שנה שהם אומרים שאין משמעות להיסטוריה, בגלל שהם חושבים שההיסטוריה היא חסרת משמעות, אז הם אומרים מיליון שנה. הם היו יכולים להגיד מיליון כמו שהיו יכולים להגיד שתי דקות, או שהיו יכולים להגיד מיליארד. זה אותו דבר אצלם. למשל, דוגמה מעניינת. אמונת הגלגול. האם היא ידועה בהודו? כן, ודאי. האם בעם ישראל גם יש דבר כזה, אמונת הגלגול? כן. מה ההבדל בין האופן שבו היהודים מדברים על אמונת הגלגול לאופן שההודים מדברים על אמונת הגלגול? מה? כשהיהודים מדברים על הגלגול, הם מדברים על זה בשקט, בסוד, באיזה פינה. נכון? בוא נגיד לך, זה סוד. בהודו, אחד אומר בארוחת בוקר, תגיד, אתה זוכר שלפני 25 גלגולים הבאתי לך 100 רופיות? מתי אתה מחזיר אותם? שמע, למה עוד 34 גלגולים? עכשיו הוא חסר משמעות. היה פעם איזה יהודי אחד בשם דוקטור עזריאל קרלבך. הוא היה עורך והמייסד של העיתון מעריב. והוא מספר שבשנים הראשונות של המדינה הוא עשה ביקור בהודו, אפילו כתב על זה ספר, נקרא הודו. בהוצאת ספריית מעריב, כמובן. מעריב. אז הוא מספר על השיחה שיש לו עם ראש ממשלת הודו דאז, נרו. נרו מספר לו את כל הבעיות שיש בהודו. הרבה בעיות. הודו הצעירה. שואל אותו עזריאל קרלבך, נו, אז מה לעשות? ואז נרו הסתכל עליו בעיניים בוהות ואמר, רואים שאתה לא הודי. הודי היה שואל, מה להיות? כלומר, העיקר איך לחוות את זה, לשנות את זה בשביל מה? זה משנה. כן, תפיסה מערבית, תפיסה יהודית, לא יודע מה. כן. אז זה מה שאומר כאן, בדבריהם על המניין, הם מתכוונים להכעיס את בעלי הדתות. כן.
כל השיח הזה נראה כאילו הפכנו את הזמן לסוג של פיקציה.
לפי שיטתם כן.
מה זה?
לפי ההודים כן.
לא, גם לפי שהיהדות מסבירת הזמן. זאת אומרת, זה לא משנה באמת כמה זמן עבר, אלא משנה...
לא רוצים לדבר על זה, זה העניין. זאת אומרת שהיהודים לא רוצים לדבר על כמה זמן עבר וכמה זמן יעבור. למרות שלפעמים, בכל מיני ספרים שלנו, מדובר על היקפים של היסטוריה של 900 מיליון שנה, או של 2.6 מיליארד שנה. יש ספרים שאומרים.
אבל בספר המרכזי שלנו מדברו על היסטוריה יותר קצרה.
נכון.
זה האדם הראשון.
זהו, כלומר, בספר המרכזי לא רוצים שתשמע על זה. למרות שזה רמוז. כן, וספרת לך 7 שנים, 7 פעמים, והיו לך ימי 7 שבתות השנים, 9 ו-40 שנה, וקידשתם את שנת ה-50. כלומר, כאילו, התורה רומזת שיש קצב לזמן, שבנוי על שביעיות, ושביעיות של שביעיות, נכון? כמו שהגמרא אומרת, כשם שהשמיטה משמטת, הארץ משמטת אחת ל-7,000 שנה, לא, כשם שהארץ משמטת אחת ל-7 שנים, כך העולם משמט אחת ל-7,000 שנה. אם זה נכון, אז יש גם יחידות של יובל, של 50,000 שנה. כמה יחידות כאלה יש? לא, 18,000. זה כתוב במפורש בגמרא במסכת עבודה זרה, שהקדוש ברוך הוא יש לו 18,000 עולמות. 18,000 כפול 50,000, זה 900 מיליון. נכון? מה? כן, זהו, כואב הראש. לא רוצים לדבר על זה. אתה חי בעולם של 6,000 שנה, מספיק לך. כן, נכון. הוא אומר, והם עצמם אליהם כי עם ספרים מועטים שחיברו מכינים לאדם, אשר ימין בהם רק משדעתו קלה. אין כגון הווגד גיטה והוודות והאופנישד. ספרים של מדרגתם ככתבי הצטגנינים, והם כוללים תאריכים של ריבות שנים. או כספר עבודת האדמה הנבטית, והוזכירו שמותם של ינבושד וציקרית ודובנה, של דברי הספר היו לפני אדם הראשון, ינבושד עם הרשם הירבו של אדם הראשון, וכיוצא באלה. חיים בקיצור, אל תקשה עליי מן ההודים. עד כאן להיום. שלום.